שלום לכם, עוד פרק של מונח על השולחן, אנחנו בפרק השישי, והפעם אנחנו נדבר על המונח ששמעתם לא פעם ולא פעמיים, אם שמעתם את פודקאסט האנליסטים, זון 14. שלום לך, ארז אלוני, מה קורה?
אהלן, כיף להיות פה.
אור עמיגה.
אהלן.
אז ארז אלוני שנמצא כאן איתי, שכתבנו לך את הספר פשוט להבין כדורגל, ושוב, מי שרוצה לרכוש את הספר, כנסו לגוגל, חפשו, פשוט להבין כדורגל. היום אנחנו נדבר על המונח של זון 14, ואני מצטט מעט מהספר רגע לפני שאנחנו נרחיב. הזון 14 זהו אזור מוגדר במגרש, אשר לפי מחקר שנערך בסוף שנות ה-90, ככל שקבוצה תוקפת דרכו פעמים רבות יותר, אז משתפרים מאוד סיכוייה להבקיע. עכשיו, אם אני ככה אנסה, ארז, לדמיין, כי בספר אפשר לראות את זה, ובשביל זה אני ממליץ כל הזמן על הספר. בוא ננסה רגע להבין איפה באמת נמצא הזון 14, כי לרוב אנשים יחשבו, רגע, האזור הכי מסוכן שיכול להיות על המגרש, הוא בטח תיבת החמש, הרחבה אליה, מנסים להגביה, חלוצים מגיעים, ולא, על פי המחקר, הבנו שזה אזור אחר לחלוטין, סרטט לנו ככה בדמיון, למי שיראה את הקטע וידאו, אנחנו נראה את זה, איפה זה הזון 14.
הדבר הכי פשוט זה לקחת פשוט מרחבת ה-16, מחוץ לרחבת ה-16, לסרטט עוד מלבן בין רחבת ה-16 לכיוון חצי המגרש. ובעצם הרצועה הזו, שמסתכלים על זה כמובן באוריינטציה התקפית, זה הרצועה שלפי המחקרים מוכיחה שדרכה מגיעים רוב מצבי הכיבוש. זה בסך הכל גם די הגיוני. למה? כי זה יחסית מול השער. וזה לא באזור המאוד מאוד צפוף בתוך הרחבה שבו מתרכזים הבלמים והחלוצי השפריץ וכו', ופה יש איזשהו שטח שהוא טיפה באופן יחסי קצת יותר מאפשר תנועה.
עמיגה, למה דווקא האזור הזה נחשב כאזור הכי מסוכן? כי אם אנחנו ניקח בעצם את האזור הזה, אנחנו לא מדברים רק על בעיטה לעבר השער, על פס, על גול, אלא מסירה, כל הכיוונים בו. תן לי קצת יותר, למה דווקא האזור הזה, זון 14, אותה רצועה, כמו שאמר ארז, שהיא בלט, אבל רצועה אחת, מאחורי קו ה-16 אל עבר האמצע.
כי לרוב זה, תשמע, זה האזור הכי מסוכן, א', משתי סיבות, כי אחת, זה ממוקם בין קו הקישור לקו ההגנה, אז ברוב התבניות המשחק, אגב, בכדורגל המודרני, רוב התבניות ההתקפה, מנסות להוביל את הקבוצה לאזורים האלה, ולשם להביא את השחקן שהוא המוסר הכי טוב שלך, הוא הכי איכותי שלך, כדי להניש את היריבה. זה הכי מסוכן, א', כי זה אזור שהוא יחסית קרוב, הכי קרוב לרחבה שיש, אתה יכול ממנו גם להם בביתה, גם להם במסירה. לרוב כשאתה מקבל כדור באזורים האלה, אחד הבלמים יצא אליך, ואתה תוכל להכניס גם כדור לעומק. בכלל, אם אתה שחקן שיודע גם ליוות, וגם יכולת המסירה שלך היא גבוהה, דוגמת צ'רון שרי, תרף אני אתן פה דוגמה של לאו מסי הגדול בהיסטוריה, אז שוב, הרמת האפקטיביות של קבלת כדור באזור הזה יכולה להוביל לשער.
אם ניקח אולי את אחד מגדולי שחקני ישראל בכל הזמנים, למרות שאז האזור הזה לא היה מוגדר כזון 14, אז לא דיברו בשפה הזו, אבל זה אייל ברקוביץ', אייל ברקוביץ' שמאוד מאוד ידע בעיקר לא לאיים, אלא לתת את המסירה לגול או להזיז את הכדור הצידה, בדיוק מאותו המקום.
אייל ברקוביץ' היה לו באמת חוכמת משחק נדירה, והוא ידע, עוד לפני שקראו לזה, אפילו נכון. לזהות את השטחים, שמהם הכי כדאי לפעול. והוא היה פשוט בורח מאחורי קו הקשרים, ומצד שני לא נדבק לבלמים, וזה בדיוק האזור הזה של הזון 14, ומשם יודע לעשות את הפעולות. עכשיו, צריך להגיד שבמקרה של ברקוביץ', כולנו יודעים, הוא לא ניחן הרי באיזה ביתה מטורפת, והאיומים שלו, אפשר לספור, אני חושב, על כף יד אחת את כמות השערים שהוא כבש מחוץ להרחבה בביתה. אמנם חלקם היו לפנתיאון, אבל לא היו הרבה כאלה, אבל משם...
נגד מנצ'סטר הוא נתן שתיים מחוץ להרחבה, אם אני לא טועה, שני שערים.
נגד מנצ'סטר הוא נתן אחד.
לא, היה לו צמד.
ונגד מכבי תל אביב ה-5-0, גם כן, כאילו, מחוץ לרחבה.
נכון, גם מחוץ לרחבה. אבל היה לו, אני חושב שהיה לו, נגד מנצ'סטר היה לו צמד.
היה לו צמד, אבל אחד מהם בתוך הרחבה.
נכון, אחד בתוך הרחבה, אחד מחוץ
לרחבה. והשני בבולה.
נכון. כשהכל הולך, הכל הולך.
אבל ברקוביץ' הרי הגדולה שלו לא הייתה בזה, הגדולה שלו הייתה לבוא למקום הזה, ומשם לתת מסירות שכל מה שנשאר לחלוץ, מה שנקרא רק...
מסירות על עיוור בריאת משחק. אנחנו, בוא ניתן קצת עמיגה דוגמאות מהעולם, התחלת לדבר על לאו מסי.
אז לאו מסי, ניקח את התקופה האחרונה, נעשה את זה סוג של, ניקח את השלוש שנים האחרונות.
נכון, לעונת 21-22.
כן, לקחת שלוש שנים האחרונות מעונת 2019-20, 2021, והעונה, יש לו 46 בישולים, 16 מהם הגיעו מהאזור של זון 14, זאת אומרת, זה האזור מהמגרש, אם מחלקים את המגרש ל-18,
כן.
מקבלים את האזור 14, זה האזור שהוא בישל בו הכי הרבה שערים.
וואלה.
כן, 34% מתוך השערים שלו מהזון 14. שוב, זה ברמת המסירה, אנחנו רואים אותו גם מכניס כדורים מ-40 מטר ומ-50 מטר, אבל כשהוא באזורים האלה, כשהשחקן מקבל את הכדור עם הפנים להגנה, אז הרבה יותר קל לו להחליט, במיוחד שאיכות המסירה שלך היא כזאת גבוהה.
יש עוד נתון מעניין, שמחקרים מראים שצריך, כשאתה נמצא כבר באזור הזה ומקבל את הכדור, אם אתה לא פועל מהר, אז הסיכוי הולך לאיבוד, וזה מדברים על 2.7 שניות.
כי אתה קרוב מאוד להגנה.
כי אתה קרוב להגנה, ואתה גם מאבד, ברגע שאתה מחכה עוד שנייה, אתה בדיוק מאבד את היתרון ומאפשר להגנה להתארגן. ברגע שאתה פועל מהר, אז אתה בעצם מצליח להפתיע ולתת כדור לגול, או להיים בעצמך לשם.
כן, אפשר להתנפל עליך מהר מאוד. יש אולי מישהו שפועל מהאזור הזון 14, אם נסתכל על הכדורגל הישראלי. זאת אומרת, אני חושב שאולי מי שהכי אוהב, נכון לעונת 21-22, זה עומר אצילי.
לגמרי.
הבלטה שלו נמצאת בזון 14, לא בפנים, לא, בדיוק באזור הזה, זה האזור שלו. זאת אומרת, האזור הזה מהבהב לו, הוא מגיע ומתחיל להניש.
אומר, שחקן אינטליגנט, אני חושב שהוא יודע לבד שזה האזור שהוא הכי מסוכן בו, כי גם היכולת, דיברנו על יכולת מסירה, אז ראינו אותו נותן כדורים, גם האלכסונים שנראים לך, אתה אומר, בשלב הראשון, מה הוא עושה, ואז דין דוד מגלגל בדרבי, שהכדור עבר חמישה שחקנים באלכסון, זאת אומרת, וואי, זה גאונו. ואז כשזה מגיע לזון 14, ואז אומר גם יכול לבוט בעמדה יותר נוחה, לא שהוא, אתה יודע, אלכסון מפריע לו, כן? הוא יכול לסובב אותה לרחוק. אבל כשהוא מגיע לאזורים האלה עם הפנים, אי אפשר לעצור אותו. היינו את זה נגד הפועל תל אביב, ונגד עוד הרבה מאוד קבוצות.
יש עוד שחקנים בישראל שאנחנו רואים אותם בעיקר פועלים באזור הזה, לפחות בעונות הללו שאנחנו מדברים עליהם, ארז?
אני חושב שבהפועל באר שבע, רמזי ספורי בולט גם כן בפעולות מהאזור, זאת אומרת, משם הוא מגיע ומבצע את הפעולות המסוכנות. הוא לפעמים יורד קצת אחורה ולוקח את הכדור, אבל בסוף משם יש לו יכולת להיים בצורה טובה לשער, בעיקר בימין וגם לפעמים בשמאל.
השאלה, האם הזון 14 משאיר איזשהו אוויר לאותו שחקן, כי אתה לא בדיוק, לא תמיד אתה תשחק נגד קו הגנה גבוה, אלא הקו יישאר דווקא בתוך, כשאתה תוקף דווקא, קו ההגנה יישאר בתוך ה-16, ויש שם קצת איזשהו אוויר לבצע פעולות מאוד, מאוד מסוכנות, וכמו שאמרנו מקודם, גם מאוד זריזות, כי אחרת ידבקו אליך מהר מאוד.
תראה, הרבה פעמים זה משולב הרי עם איזושהי תבנית, דיברתם על תבניות משחק, בסוף תבנית שהתפקיד שלה להוציא שחקנים מתוך הזון 14, שחקני הגנה, ואז זה מאפשר לשחקנים אחרים להיכנס ומשם לייצר את תאיום לשער, כי כמו שאמרת, לאט לאט, כל האזורים, בטח אזורים המרכזיים, הופכים להיות יותר ויותר צפופים ואינטנסיביים, והמטרה היא תמיד למצוא שטח ולייצר מרווח, אז צריך פה איזושהי פעולה משולבת של יותר משחקן אחד כדי ליצור את זה.
אגב, כחלק אחד מהפרקים נגענו בטריגרים. אז זה אומר, אתה לא תראה בתחילת ההתקפה, שחקן
אומר... לא בפרקים שמונח על השולחן, זה עוד לא נגענו בטריגרים.
עוד לא נגענו בטריגרים? אז אנחנו נגיע לטריגרים באיזשהו שלב. אז ניתן טיזר לטריגרים. אתה לא תראה היום שחקן שעומד לך בתחילת ההתקפה, ומסמן לך עם הידיים למעלה, ואני בזון 14, תמסור לי. אז היום יש תבניות התקפה וטריגרים ששחקנים יודעים שזה הטיימינג הכי מושלם, כמובן שעובדים איתם זה באימונים, שזה הטיימינג ויש איזשהו סיבה לעשות תנועה לתוך האזור הזה של בין הקווים, זון 14, והמון המון שחקנים, אני יודע גם באופן אישי, עובדים על הטיימינג ועל הטריגרים הנכונים כדי לעשות את התנועה לזון 14 ובעצם לקבל את הכדור גם בזווית שיותר נכונה, כי אם אתה מקבל את הכדור בזון 14 וצורך העניין אתה עם הגב, אז הרבה יותר קשה לך.
נכון.
אבל היית מקבל את הכדור בתנועה לעומק עם הפנים לשער, אז אתה גם יודע מה הפעולה הבאה שלך, כי אתה כבר, אתה יודע, עם הפנים להגנה, וגם ההגנה לא מוכנה אליך.
צריך רק להגיד שזה קשור גם לאופי ותכונות של שחקנים, כי אתה צריך באזור הזה טכניקה מאוד גבוהה.
טכניקה רמה
שחקנים חשיבה. שהם עובדים יותר על מהירות ועל שטח וכו', לא שם תמצא את השטח, נוטים יותר ללכת לאגפים.
נכון. עכשיו, בגלל שהמקום הזה כבר ואנחנו מדברים על זה הרי, ומאמנים בעולם יודעים את זה, גם בישראל, שהאזור הזה הוא אזור מאוד מאוד מסוכן, ולכן נערכים אליו, ומשם הגיע מה שנקרא ה-Half Space, שנדבר עליו בפרק הבא. ארז אלוני, תודה רבה. אור אמיר, תודה רבה. אני רפאל קבסה. Half Space, חכו לזה.